שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק זצ"ל, ואם זיכרוני, אני לא מטעני, נדמה לי שהגענו בשיעור הקודם, זה כבר עניין של זיכרון, לפרק זין. ובפרק זין כבר הגענו, בעצם למדנו את פסקאות א', ב' וג' בשיעור הקודם, והגענו עכשיו אל פסקה ד'. באיזה עמוד זה לא כל כך משנה, כי במילא יש מהדורות שונות, אבל אומר את האמת, למשל אצלי, במהדורה של אורי ציון, זה בעמוד למד זין. אבל זה לא כזה משנה, יש מהדורות שונות. אדוני, יש לך שאלה?
כן, רב, לגבי
השיעור הקודם. לזכור, כן. מה יש ביחס?
יש הדרכות על איך להתבטל מתורה כדי להאיר את העיניים?
אתה מדבר על זה, שהרי הפרק מדבר באופן כללי על צער ביטול תורה, ודיברנו על מעלת ביטול תורה. לפעמים ש... על ידי שאדם מתבטל מן התורה, אז זה מאיר לו את העיניים לראות את מעלתה של התורה. ואתה שואל, האם ישנן הדרכות מעשיות כיצד לעשות את זה? אינני יודע, נראה לי יותר שהרב מדבר על מציאות, כלומר זה לא דבר שאתה יוזם, זה כמו שאתה אומר, כשיש לך שפעת, אז אתה מבין כמה שזה טוב להיות בריא. בסדר. אז האם יש הדרכות כיצד לחלות בשפעת כדי לדעת כמה שזה טוב להיות בריא? לא, לא נראה לי שיש הדרכות כאלה. בסדר? לא.
ההורים עושים את זה לילדים?
ההורים, מה הם עושים?
כל מיני דברים כדי שהם יבינו את הערך
של... כן, אבל זה האחריות של ההורים. זה פה במקרה הזה, ההורים זה השגחה. טוב, ובכן, יש משל ההלכה שמותר להלוות לילדים בריבית. כדי שהם ידעו מה זה טעם ריבית. כן? שירגישו, כמה שזה קשה. כן? טוב. פסקה ד'. מיעוט, מתיקות, נעימות התורה. תורה זה דבר נעים. לפעמים לא נעים. כתוב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אם כך, מי שלומד תורה, יש לו סיפוק, הוא מבסוט, הוא מרוצה. ויש אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק. לא מרוצים. מה קרה? כתוב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אז אני אומר, אולי שהם לא למדו תורה. זה לא נכון, הם למדו. אלא, זו תורה, אבל היא לא תמימה. תורת השם, אבל היא לא תמימה. מה זאת אומרת, היא לא תמימה? היא לא מספקת מענה לכל התביעות של הנפש. או היא תורה עקומה, התורה שאיננה תואמת את האופי הפנימי של הנפש הישראלית. ולכן האדם מרגיש שמשהו לא הולך שם, זה משהו לא נכון. זאת לא תורה אמיתית. כן? יש לו מיעוט, מתיקות, נעימות התורה. יש שאלה שדן בה בעל עגלי טל, רבי אברהם מסוכוצ'וב. בהקדמה לספרו עגלי טל. עגלי טל זה על מלאכות שבת. כן, טל זה 39 מלאכות. אמנם הספר לא מקיף את כל ה-39 מלאכות, אבל בכל זאת, זאת הייתה הכוונה. עגלי טל. השמה בהקדמה הוא דן בדעתו של מישהו, שאינני יודע מי הוא, שטען שללמוד תורה מתוך הנאה, זו מדרגה נמוכה, אולי אפילו אסורה. ויותר טוב, לא ליהנות. אם אתה סובל מהלימוד, אחלה. למה? כדי שזה יהיה לשמה. והתבסס אותו אדם על איזה דיוק מתוך ספר נפש החיים, לרבי חיים מוולוז'ין, ועל זה כתב רבי אברהם מסוכוצ'וב את ההקדמה שלו כדי לדחות את הדברים האלה. הוא הסביר שזה טעות, מביא כמה מקורות לזה. שהנועם שמרגישים בלימוד התורה זה חלק אינטגרלי של המצווה. כי מה זה ללמוד? זה שזה יהיה נעים. אם זה לא נעים, סימן שלא למדת. יש גם זה. כן? אבל כל אחד מחפש את הנועם שלו. יש אדם שהנועם שלו זה דווקא שהדברים הם פשוטים וברורים. יש אדם שהנועם שלו זה שדווקא הדברים מפולפלים ועמוקים. זה עניין של נפשות. כן? יש נפשות כאלה, נפשות כאלה. יש לנו, תשמע, אם אין פה מה לפלפל, אין פה גשמק, זה לא... תגיד לו איזה, 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 איזה חידוש, איזה משהו ככה, איזה סתירה בתוך הטקסט, אני נהנה יותר. יש כאלה שאומרים, פתאום אני צריך סתירה בתוך הטקסט, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. כן? יש צדדים כאלה. יש אדם שרוצה שזה יהיה עליבא דהלכתא, יש אומרים לדרך כלל, מה זה אכפת לי עליבא דהלכתא? אני רוצה דווקא את היסוד התיאורטי, וכדומה. יש כאלה שרוצה הלכה, שרוצה אגדה, וכדומה. אז, או יש מי שרוצה כללים, מי שרוצה פרטים. יש כאלה שרוצה חקירס וכדומה. אז אומר הרב, מה קורה שהאדם לא נעים לו? הוא לא, 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 זה, זה לא זה. מיעוט, מתיקות, נעימות התורה. כן, סיפרתי לכם באחד השיעורים הקודמים, מה שפעם הרב צבי יהודה אמר על איזה יהודי ששאל אותו, האם, תלמיד ישיבה, האם לצאת לחתונה של חבר? אמר לו, בוודאי, הרי זו מצווה, לשמח חתן וכלה. שאל אותו תלמיד, ומה אם אני נהנה מזה יותר מאשר מלימוד תורה? ענה לו הרב, מי שלא נהנה מלימוד תורה הוא חולה נפש. מה זאת אומרת חולה נפש? לא שהוא משוגע. אלא המחלה היא בתחום של הנפש. משהו בנפש צריך בירוך כאן. אם כן אומר הרב, כן.
אמרנו גם אנשים הקודמים שעשינו תורה, שזה לא טוב לימוד תורה, ומתאהבים באינטלקטואל שבזה, מצד נותן התורה.
מה שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, ואתה אומר בצדק, שאסור ללמוד את התורה מצד ההנאה האינטלקטואלית, ומתוך שכחת מי נותנה. ברור?
זה משהו.
משהו, אני, כן, אסור לשכוח מי נתן את התורה, שזה בעצם גילוי השם. אם אני שוכח את זה, עדיף לא ללמוד. אבל אם אני זוכר את מי התורה הזאת, עד רבה, אני צריך לשתף בזה את החלק היותר הצילי שבנפש האדם שהוא השכל. מיעוט. מתיקות נעימות התורה. בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. כלומר, אתה לא מספיק יהודי. אתה קצת יותר מדי כלל אנושי, ולא מספיק, לא מספיק ספגת יידישקייט. יש במה שנקרא יידישקייט, הזהות היהודית, יש צד של חוש הומור מסוים. כן? הרי הגמרא זה כל כולה חוש הומור. כן? אומרים לך, אתה יודע מה זה בור? בור זה אבן. אבן בדרך זה בור. זה לא בור, זה דווקא בולט. או יותר מזה. אם אדם, הרי יש בדיני נזיקין. כן? יש אשור, הבור, המבעה והאבער. אז מה זה שור? נזקים שנעשים על ידי שור. בור זה נזקים שנעשים על ידי בור. בוא נבדוק. אם אני לוקח שור ואני קושר אותו, הוא לא יכול לזוז. ואני מניח אותו על המדרכה, אנשים נתקלים בו ונופלים. איזה נזק זה לפי ההלכה? זה בור, אבל זה היה שור. יש בתוספות דיון מעניין. האם פרה זה פרי או כלי? זה השאלה. זה פרי או זה כלי? זה שזה פרה אף אחד לא חושב. כן? זאת אומרת, החשיבה התלמודית היא מותחת את ההגדרות עד מקרה הקצה. לכן הרבה פעמים אנחנו רואים שהסוגיה מתעסקת לכאורה בצד הצדדי של ההלכות. למשל, מסכת מכות היא דנה בדיני עדים זוממים, נכון? נו, איך הייתם מגדירים מה זה עדים זוממים? עדים זוממים זה שני עדים שבאו והעידו בשקר על מישהו, ואחר כך באים שני עדים אחרים ואומרים, איך אתם אומרים את זה? הרי לא אימנו הייתם במקום פלוני, בשעה פלונית וכו'. איך מתחילה מסכת מכות? מתי העדים הם לא זוממים? כן, משל, שאם העידו על פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, לא יעשה הוא בן גרושה ובן חלוצה תחתיהם. זה מקרה מאוד פרטי, זה מקרה נדיר אפילו. זה לא בעיקר עניינו של עדים, א', זה לא המקרה הכללי, ב', זה המקרה השלילי. כן? ובכוונה, תופסים אותך משם. מדוע? כי דרך המקרים הקיצוניים עולה לך הגדרה אמיתית של מה זה עד זומם. כן? וכדומה. אז יש צד של, אבל צריך להיות עם רגישות לדבר הזה. יש מי שהדברים האלה משעשיים אותו, יש כאלה שדברים כאלה מעצבנים אותו. מה, הם לא יכולים להגיד דברים פשוטים, ברורים, זה על השולחן, עם הגדרה, סעיף א', סעיף ב', סעיף ג', כמו בספר חוקים נורמלי. כן? אז זה אומר הרב, חסר לך פה הטבע הישראלי. משהו בזהות היהודית שלך לא מזדהה. כן? זה מה שאומר כאן. אני זוכר פעם שהייתי ילד, הגיע לבית שלנו איזה גוי. איש מדע. והוא שמע, אני התווכחתי עם מישהו אחר בדברי הגמרא, והוא אמר, עכשיו אני מבין. מה הבין אותו גוי? הוא אומר, אני מבין מאיפה השכל של היהודים. כן? הוא שמע ילד, שמדבר על גמרא, והוא הבין שצורת החשיבה היא שונה מצורת החשיבה של, של הסדרנות המדעית. ואז הוא הבין, משם העם היהודי הגיע למדרגות שלו. אז זה גם פה. כן? מיעוט מתיקות נעימות התורה. בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. כן? אדם צריך לכוון, לעשות תשובה. אומרים, על מה אני אעשה תשובה? אין לי עבירות. כן, כן, אנחנו לא מדברים עכשיו על עבירה. אנחנו רוצים שתעשה תשובה על זה שאתה לא מספיק יהודי. כן, פעם היה אחד, היהודי הקדוש. יהודי הקדוש היה בעיר של החוזה מלובלין והיה מתנגדו של החוזה מלובלין. על החוזה מלובלין סיפרו כל מיני ניסים שהוא היה עושה מופתים. אמר היהודי הקדוש, אני חושב שזה רב שמחה בונים פשיסרה, הוא אמר, מה לעשות מופתים? כל אחד יכול. מה, ניסים? מספיק שאתה מגיע לאיזושהי מדרגה, אתה יודע לעשות ניסים. אבל מה קשה באמת? קשה באמת להיות יהודי. זה דבר מאוד מעניין. מה זאת אומרת? זה קשה להיות יהודי. זה קשה לכוון את הזהות שלך למה שהוא באמת היהודי. בואו נראה. אז צריך לעשות תשובה על זה. מיעוט, מתיקות, נעימות התורה בא, מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון. מיד. חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח. זאת אומרת, אתה אפילו לא צריך להתאמץ. עצם זה שאתה מודע שהחיסרון של המיעוט, כלומר, החיסרון של נעימות התורה אצלך, זה בא מחיסרון בטבע הישראלי, עצם ההכרה הזאת והרצון לתקן, זה כבר מתקן. ואז זה גורם שהנשמה שלך זורחת עליך, וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. כן. אני לא יודע אם אפשר להתוודות על זה. אני לא יודע אם זה שייך להתוודות על זה. כי הוידוי זה על עבירה. אבל תשובה זה לאו דווקא על עבירה. אם אדם יצליח להמציא וידוי לדברים כאלה, מה טוב, אבל זה לא בכלל מצוות התשובה.
זה עובד הרב שבגלל
שנתינת הדעת הזאת. למה זה עובד כל כך בקלות? מסיבה פשוטה. הנשמה שלי תמיד קיימת. היא פועל. רק היא מעוכבת קצת. אז ברגע, זה כמו שלמשל, אדם שלא אכל הרבה זמן, פתאום כשהוא מריח, ריח מאכל, מתחיל להיות רעב. לפני כן לא, אבל זה מספיק קצת, כיוון שהגוף שלו באמת זקוק לזה.
אז זה תלוי בשעות בגמרא,
ודאי כאלה,
אם בן אדם
לא
נפגש
עם זה אף פעם. על זה הוא ייפגש. לא מדובר על אדם שלא נפגש, הרי מדובר על אדם שאין לו מתיקות נעימות התורה. סימן שהוא לומד תורה. פגש את זה, אבל לא מתוק לו. זה לא? אפשר להגיד. אפשר להגיד. זאת אומרת, יש משהו שלא כתוב בספרים, והוא הזהות הישראלית. אבל זה לא כתוב, זה לא אומר שזה לא קיים. אולי בספרות אפשר למצוא את זה יותר. הייתי אומר שזה נמצא קצת בהומור היהודי. ההומור היהודי זה לא דבר פשוט, כן? יש לשי צ'רקה ספר שלם על שמירת ההומור היהודי בגלות. מה לעשות כדי להציל אותו, כן? מה אתה אומר?
אני חושב שאני יודע, אם בגלות באמת זה יכול להיות שזה גם קצת נעלם.
ההומור היהודי?
הטבע הישראלי.
הטבע הישראלי בגלות נפגם, בהחלט, אבל היו לו מבצרים שבהם הוא נשמר, כן, באופן מחתרתי. זה נמצא. זה מה שאומרים שהרב שאול ישראלי היה רגיל לומר שהעם היהודי מעולם לא היה משועבד. הוא תמיד היה עצמאי. גם כשהוא היה צריך לרקוד ריקוד מייפית בפני הפריץ, הוא בעצם היה עצמאי. פסקה, היי. יש דבר שקוראים לו גיהינום. מה זה גיהינום? גיהינום זה אש. אש שורפת. מה יש לשרוף? מה זה נשמה? נשמה אפשר לשרוף, תגידו. עצים אפשר לשרוף, דלק אפשר לשרוף, אבל נשמה, איך אפשר לשרוף נשמה? התשובה היא שהשריפה זה ההפרש. למשל, אם אני לוקח תמונה, ואני מדביק אותה על תמונה אחרת כמעט זהה. למשל, מה שנקרא נייר שקוף כזה. אומרים, אתה רואה, התמונה הזאת היא צריכה להתאים לתמונה השנייה. אבל זה לא בדיוק מתאים. פה צריך לחתוך, פה צריך להוסיף. זה ייסורין, זה גיהינום. ההפרש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפועל, זה הגיהינום. יש משפט מפורסם של רבי זושה, רבי זושה מאניפולי, שאמר, כשאלה למעלה, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו. אבל ישאלו אותי, למה לא הייתי זושה? זה הגיהינה. ההפרש בין מה שראוי לבין מה שאני בפועל. בין הרצוי למצוי. נכון? כן.
אז לכל אדם יש גיהינום בעצם?
לכל אדם יש גיהינום, ודאי. זה טוב, הגיהינום דווקא זה שיפוץ. זאת אומרת, לכל אדם יש שיפוצים שהוא עובר כשהוא צריך להתמודד עם מה שהוא ראוי להיות. זה מה שגם למשל הבושה. הבושה, אומר הזוהר, זה מחפר על כל העבירות. זה נפלא, מה זה הבושה? זה אומר שזה שאני לא מתאים למה שאני ראוי להיות, זה לא ממש אני, עובדה שאני מתבייש. אז זה הגיהינום. זה שורף. כן? בואו נראה. זה שורף הרבה יותר מכל אש. האש הגשמית היא שורפת את הגוף. זה כואב, אבל זה רק גוף. נשמה, וואו, קשה. בואו נראה. הצער הפנימי על חסרון ההשלמה של הנשמה. אני לא השלמתי את עצמי. במעשים, יש לי עבירות, או לא עשיתי מה שצריך לעשות. בידיעות ובדעות, לא למדתי מה שצריך ללמוד. בייחוד, בקניין התורה, שלא למדתי, לא קניתי את התורה כראוי. הם ייסורי הגיהינום. המתגברים. שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהאיר על הנשמה. איפה הביטוי הזה, הפיכת הפנים? תראו פה, יש מדרש משלה. מי שיש בידו מקרא, הוא למד תנך. ואין בידו משנה. הקדוש ברוך הוא הופך פניו ממנו. ושרי גיהינום מתגברים בו. הנה, אז הרב הבין את המדרש, שהצער על חסרון ההשלמה, זה אש גיהינום. זה ייסורי גיהינום. שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהאיר על הנשמה בהופעת הדירית, לפי אותה המידה שהחסירה את קניינה הרוחני, שכל מקור החיים בו תלוי, הוא קניין התורה. הגדרה יפה, נכון? של גיהינום, כן. כלומר, מה קורה כשאני לא משלים את עצמי? זה נקרא שהשם הופך פניו ממני. מה זה להפוך פניו? כיוון שאני הפכתי את פניי, אז אני משיג אותו בהפיכת הפנים. אולי נסביר קצת יותר את המושגים של פנים ואחור, זה קצת ברור. כן? יש, למשל בתורה, נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת ש... יש לקדוש ברוך הוא פנים, יכול, ויש גם אחור. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה המשמעות של הביטויים האלה? אחור ופנים. כשאני רואה מישהו מן הפנים, אני מזהה אותו. זה אתה. אי אפשר להתבלבל. אם אני רואה מישהו מאחור, יש לי ספק. אולי זה הוא, אולי זה לא הוא. אני בא אליו, נותן לו צ'פחה גדולה. וואי, אתה זוכר כשהיינו בטירונות ביחד? פתאום מסתכל, וואי, זה לא הוא. מישהו אחר. לא נעים. כלומר, היה לי מושג שזה הוא, אבל זה לא הוא באמת. עכשיו, אפשר לומר, זה ההבחנה בין הנבואה לבין הפילוסופיה. בנבואה יש התגלות של הבורא לאדם בבחינת פנים. בפילוסופיה, אדם עושה ספקולציות, אולי ככה, אולי ככה, אבל אין לו גישה אל גוף הדבר. זה נקרא פילוסופיה, אהבת החוכמה, זה לא החוכמה עדיין. החוכמה תחיה בעליה. אז אפשר לומר שבכל דרגת לימוד יש צדדים של פנים, צדדים של אחור. מדרגה שהיא אחור ביחס למדרגה אחרת, אבל היא פנים ביחס למדרגה נמוכה ממנה. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. ביטוי כזה. פנים אחור, פנים אחור, פנים אחור. גם אצל משה רבנו, שהוא דיבר עם השם פנים אל פנים, ובכל, כן? ידעו השם פנים אל פנים, זאת שני אתה אומר, פניי לא יראו, נאמר על משה. אז תלוי באיזה מדרגה מדובר. אז גם פה, יש, כאשר אני משלים את עצמי כראוי, אז אני כרצון הבורא, כלומר אני תואם את מה שרצו ממני כשנבראתי. אז אפשר לומר שאני עומד מול הפנים. הפנים כנראה הרצון של מי שברא אני. כן.
כל העניין של פנים ואחור, זה עניין של מדרגות, זה יחסי למדרגה אחרת, אז אין בעצם שום ערך של אמירה של פנים או אחור, כי הכל יחסי שלא מצליח להבין איפה. לא מדובר.
כן?
לא, אני שואל.
ממש לא נכון. אני זוכר למה. יש ש... יש מישהו שהרבה זמן רציתי להכיר אותו, עכשיו אני מכיר אותו. איך אני מכיר? נפגשתי איתו. נו, וככה אתה מכיר? כן, דיברתי איתו שעה. כן, זה לא אותו דבר, אני מדבר איתו שעה, יש להכיר אותו שנים. זה פנים וזה פנים. אותו דבר. גם במקרא. כלומר, יש, אבל יש היכרות שהיא תמיד אחור. מעולם אני לא פוגש את האדם הזה. אני עושה ספיקולה. למשל, יש מישהו שאני אף פעם לא פגשתי, אני לומד עליו רק מהספרים. אני יודע עליו המון. הסתכלתי באינטרנט, והתיק האישי שלו מהצבא, וכל מה שכתבו עליו בעיתון, אני יודע המון עליו, אבל אותו לא פגשתי. זה נקרא שאני מכיר אותו מאחור. וגם בזה יש מדרגות, יש אחור ואחור של האחור. מובן?
זה מה שאני מקשיב, כאילו, שאני לא מצליח להבין, שאנחנו קוראים, נגיד, פסוק, התייחסות של פנים או אחור. אנחנו לא באמת יכולים להבין
איזה פנים ואיזה אחור. בשביל זה צריך ללמוד את ההקשר. זה הרמב״ם אומר, כדי להבין פסוק, אתה צריך ללמוד מה הפסוק לפניו והפסוק אחריו. מה שאנחנו קוראים הקשר. על פי זה אתה יכול לדעת. בסדר? בלי ההקשר אתה לא יכול להבין. איך אומר הרמב״ם? כל ביטוי ילמד מעניינו. עניינו הכוונה הקשרו. זה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, נכון? דבר הלמד מעניינו. מה אתה אומר? אז זה הצער של ביטול תורה, שהוא היסורים של הגיהינום. וו. הנה, חוזר על אותו מושג. לקוח מכתב יד אחר, לכן זה חזר. חוסר התורה הוא הגיהינום בעצמו. ומי שמבין מה זה אומר, זה אומר, זה הרבה יותר חריף מכל צער אחר שבעולם. יש ביטוי של הקדמונים. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אז אפשר להעביר את זה מדעת אל התורה עצמה. קל וחומר, אם סתם דעת זה מה שנותן משמעות לחיים, אז קל וחומר, דעת התורה. חוסר התורה הוא הגיהינום בעצמו. ושטף הרצון החיצוני שנגד הרצון הפנימי. כלומר, מה זה שטף הרצון החיצוני? שאני רוצה כל מיני דברים, אבל זה לא הרצון שלי באמת. כלומר, יש מה שאני רוצה ויש מה שאני באמת רוצה. לא תמיד אותו דבר. מה שאני באמת רוצה, לפעמים אני אפילו כל החיים שלי לא יודע מה אני באמת רוצה. אפשר לראות את זה לפעמים. יש אדם שרוצה הרבה דברים, אבל באמת אתה רואה שהוא רוצה משהו אחר. למשל, הוא עושה פעילות ציבורית, אבל אתה מבין שהוא רוצה פרסום. שאלה מה הוא רוצה באמת. כן? אז זה שטף הרצון החיצוני שנגד הרצון הפנימי. כן? כי הרצון הפנימי הוא תואם את התורה. הוא מצרי גהינום, מה זה מיצר? זה הכוונה גבולות. כן? גבולות הגהינום. המתגברים לפי אותו הערך של... מי כל הזמן שמע מפיל משהו? זה עושה רעש נורא. לפי אותו הערך של מניעת אור התורה. זאת אומרת, המצרים מצרים. זה מצר עליי. כן? הגבולות. זה שאני מתנהג בהתנהגות שאיננה אני, זה מצר לי. או זה שאני רוצה דבר שסותר את רצוני הפנימי, זה מצר לי, זה מצרי גיהינום. וזה לפי זה שיש לנו פה שתי מדרגות, הגיהינום עצמו והמצרים של הגיהינום. חוסר התורה זה הגיהינום, וההפרש של הרצונות זה מצרי גיהינום. עד כאן ברור. בואו נמשיך. אני חושב שכדאי. מה? המצרים מורגשים יותר ככל שאני יותר חסר תורה. אם חסר לי הרבה תורה, אז הרצונות האלה מכאיבים לי יותר. אפשר גם את זה להגיד, אבל לפעמים אדם יכול לעסוק הרבה ברצונות חיצוניים, אבל כיוון שהוא מלא בתורה, זה לא כל כך פוגע בו. זה גם יכול להיות. הוא מלא תורה. פסקה זין. וואי, איזה התקדמות. יש. אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם מגולמיותה ולא חדירה לפרטיה, מהממת אותו, מפחידתו ומערבבת את דעתו, מולידה בו חזיונות שוותו הוא, והם מתהפכים לדברים מיושבים, מחייבי דעת ובונים את הנשמה בבניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי ברורם. למשל, אם אומרים לאדם, עליך לעלות עד פסגת ההר הזה. וואה, זה נורא מפחיד, זה הר של... כמה אלפי מטרים, זה יהרוס אותי לגמרי. לא, תשמע, הכוונה שיהיה לך ציוד, ויש מפה, ויש מדריך, ויש כל מיני אביזרים, ויש גם תחנות באמצע, ויש מקום באמצע, שם יש ארוחת צהריים, פה יש נוף, זה משהו אחר. מה הרגיע את אותו אדם? הפרטים. בהתחלה הוא קיבל את הידיעה באופן כללי, והידיעה הכללית מהממת. אחרי אתה מגיע לפרטים, זה נראה אחרת. כך גם בדברי תורה. אדם לומד נושא, והנושא בגולמיותו מזעזע. למשל, זה שהתורה אומרת שצריך להרוג אנשים מסוימים בבית דין. זה שאתה ככה סוקלים אותו. זה מזעזע. תראה סיכל, לפרטים, אתה תראה שבעצם מדובר על משהו אחר. אז מה שאומר כאן הרב, יש אשר כל ידיעה, בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, גולם זה דבר לא מפותח, בלא חדירה לפרטיה, מהממת אותו, מפחידתו, מערבבת את דעתו, מולידה בו חזיונות שוותו, ומתהפכים לדברים מיושבים, מרחיבי דעת ובונים את הנשמה בבניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי ברורם. אמרו כותבים שאם אדם עובר עבירה, חלק מתיקון העבירה זה ללמוד את ההלכות הקשורות לאותה עבירה. מדוע? כי לפעמים הסיבה שאדם עשה עבירה זה בגלל שהוא לא ידע את הפרטים. אז הוא חושב, הכל אסור, זה לא תואם את הנפש, אז אם ככה הכל אסור, אז אני דווקא עובר. אם היית לומד את הפרטים, היית יודע באיזה אופן זה אסור, באיזה אופן זה מותר, זה מתיישב יותר על הלב, ואז לא היית מגיע לעבירה. הכנת התורה והחוכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה מרוח סועה וסער, שבערות מסגלת אותה לה. ומה גדולה היא המצוקה של מצרי גהינום הבאים מחסרונה של תורה? הרבה הם גם אנשים, אפשר ללמוד את זה, לראות, לשמוע את זה בחדשות. אנשים אומרים כל מיני דברים בשם היהדות, בלי להבין על מה הם מדברים. כן? למשל, כבר אמרו חז"ל, איש באמונתו יחיה. לא יודע איפה זה כתוב. יש פסוק אחר, כן? מה? זה גם לא חז"ל. כן. או כמו שאמרו חז"ל, יותר משהשבת שמרה על ישראל, משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה על ישראל. מי אמר את זה? אחד העם. יפה, כן. מה? רוח סועה וסער. זה דברים קשים. סועה, כן. זה ביטוי בתנ"ך, ביטוי תנ"כי. וכמה גדולה וחשובה היא תעודת התורה, המוסר, הדעת והחוכמה להינצל מהם. כלומר, ככל שתלמד יותר, כן, אבל תלמד את הסוגיה. תלמד את הסוגיה, זה נראה אחרת. בחינת מגדל עוז שם השם, שם השם זה כינוי לתורה, כן? בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, שם השם יקרא, שם זה התורה. אז התורה היא כמין מגדל עוז, כלומר מבצר, בו ירוץ צדיק ונשגב. כלומר, על ידי זה הוא ייסגב, הכוונה ינצל. עד כאן להיום. שלום.